שלום לכם. ברוכים הבאים לעסקת יורצייט, מבית ישיבת עותניאל. קוראי נשמוליק סמואל, אני תלמיד שיעור ו' בישיבה בעותניאל, ואני חבר בצוות המדיה של הישיבה. בכל פרק אני מארח רב או דמות מצוות הישיבה בעותניאל, ויחד אנחנו מנסים להתחקות אחר חייה, פועלה, השפעתה ותורתה של דמות מפתח מהדורות הקודמים.
והפעם, אנחנו מדברים על אחד מגדולי ירושלים של הדור הקודם. הוא חי בירושלים כל חייו, והיה עד לאירועים הגדולים של עם ישראל בעת החדשה. מהשואה, דרך מלחמת השחרור והקמת המדינה, מלחמת ששת הימים ועוד, עד פטירתו בשנת תשס"ז. הוא ראה במדינת ישראל התחלת דגאולה, הוא פסק בשאלות מסובכות בדיני רפואה, והוא כתב לאורך חייו שוט המונה 22 כרכים. התאריך הוא למד חשבן, והרב הוא הרב אליעזר יהודה ולדנברג, בעל הציץ אליעזר. כשמדברים על הרב ולדנברג, אפשר לחלק את חייו לשני מישורים. המישור בו הוא היה הציץ אליעזר, פוסק הלכה בעל עומק ורוחב דעת ששאב את פסיקותיו הן מרבני אשכנז והן מהפסיקה הספרדית. והמישור בו הוא היה הרב ולדנברג, רב ירושלמי פשוט, שהיה מסתובב בעיר בהליכה רגלית, וכל אדם שרצה יכול היה לגשת אליו ולדבר עמו. הזמנתי היום את ראש הישיבה, הרב ראם הכהן, לדבר על שני המישורים גם יחד. לשמוע סיפורים מהמפגשים הרבים שהיו להם, ולקבל תמונה כללית, אך לא מספקת של מי היה הרב ולדנברג. שלום הרב ראם.
שלום.
את רוב האנשים שאני מהרעיין, אני שואל, ספר לי קצת על עצמך, אבל אתה עשית את זה ברוך השם בפודקאסט שלך, הקשיבה, אז אנחנו נדלג על השאלה הזאת, ונעבור ישר לשאלה הבאה. אנחנו מדברים היום על הציץ אליעזר. עכשיו, אתה לא רצית לדבר על הציץ אליעזר, וקצת כפינו אותך לעשות את זה, ורציתי לשאול, האם אתה בבחינת כופין אותו עד שיומה רוצה אני, או שאתה עדיין לא רוצה?
גם כופים אותו עד שיומה רוצה אני, וגם לא רוצה.
תסביר.
מדובר באדם מאוד גדול, שאני לא יודע אם אני אצליח לסרטט את גדלותו בצורה אמיתית. ולכן יש לי יראה לדבר על אדם כל כך גדול, ולא לסרטט את כל מה שאני חושב שהיה בו.
אוקיי. אבל תנסה בכל זאת, נכון?
תראו, אני חושב שמדובר פה, קודם כל, מדובר בתלמיד חכם עצום, עם בקיאות חריגה בכל קנה מידה, בכל קנה מידה, עם חריפות, אבל אני רוצה לדבר על נקודה אחת שנראית לי מאוד 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 משמעותית. מדובר בתלמיד חכם שלמעשה עברו על שנות חייו המאורעות הגדולים ביותר שעברו על עם ישראל. מכל המציאות של תקומת מדינת ישראל ולפני תקומת מדינת ישראל.
מלחמת העולם השנייה והשואה.
לפני הן בארץ והשואה הנוראה, השואה הנוראה, תקומת המדינה, מלחמת ששת הימים. ואנחנו מוצאים פה אדם שעבודת השם שלו בתוך כתיבת השאלות ותשובות שלו, היא מתוך רגישות והתייחסות למה שקורה לעם ישראל בעולם, ומה שקורה לעם ישראל בארץ ישראל. שזאת תופעה מאוד מרנינה.
איפה הוא היה בזמן מלחמת העולם השנייה?
הוא היה בארץ ישראל. אם אני אקח את השוט שלו, השוט שלו, הכרך הראשון של השוט
שלו, הציץ אליעזר.
הציץ אליעזר. יצא בשנת, כפי שהוא כותב פה, אש דת. כלומר, תש"ה. אנחנו מדברים למעשה אחרי השואה. כשאנחנו קוראים את ההקדמות שלו, ההקדמות שלו לספרי ההלכה שלו, הן מרתקות בכל קנה מידה. אני אתייחס לחלק מהם. לדוגמה, הוא פותח באש דת, אמר רבי יוחנן, במדרש תנחומא, כל מי שרוצה לעסוק בתורה, יראה עצמו כאילו עומד באש, לכך נאמר אש דת לם. הוא פותח בהתחלה במסה אדירה על תורתנו הקדושה שהיא אש, שזה יכול תלמיד חכם בכל הדורות לעשות. אני אקרא בדילוגים, משנה בתכלית, בעומק פנימיותה, היקף תכליתה, משאר דתי העולמים וכו'. נעלמה מעיני כל חי ומעוף השמיים נסתרה, פסוק באיוב, כל מה שנדמת היא לא כפי ישותה, אפס קצה אנו חשים ומרגישים. גדול היה אותו היום שבו הורדה תורה, אני קורא בדילוגים דילוגים, אומותינו עמדה על הגובה הראוי, שליחה הגדול נאמן בית השם עלה בענן, נתקדש בענן. תלמיד חכם שעולם ההוראה שלו גנוז במעמד הר סיני. באמת, תורות יפויפיות. אם אני אקרא את הכל, זה לא יהיה פרודקאסט, זה יהיה כמה שעות. מכיוון שקודש הבריחו וראית אחדו, ולכן הייתה זאת מת השם לגודל אהבתו וחיבתו אלינו לחלק את תורת קודשו לשתיים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה זו שבעל פה נמסרה בסוד אדוני לרעב לגדולי הדורות ענקי הרוח ולתלמידים ותיקים. למדנו הדרך שנלך בה ברצותנו להגיע מידה זו מרוק כל מי שרוצה לעסוק בתורה, שמשמעו לא רק סתם לימוד אלא עסיקה בתורה, דרך של מסע ומתן, עמל ויגיעה, כך התורה נקנית. זו הקדמה שהיה אפשר לכתוב לשוט בכל הדורות, כל גדולי ישראל, ממשה רבינו עד ימינו אנו. זה א'.
זו הקדמה לשוט, לכרך הראשון של הציץ אליעזר.
ב', מתוך האש.
זה המשך של ההקדמה?
המשך של ההקדמה, אבל חלק ראשון היית יכול לחשוב, מדובר בתלמיד חכם, כמו בכל הדורות. מתוך האש, מכל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. כשם שקראת אלינו ברית קודשו עם אבינו הראשון מתוך מחזה בלהות של אנדרלמוסיה ואימה וחשיכה גדולה, מתוך תנור השן ולפיד אש, כן קראת איתנו הברית במעמד הנבחר בתחתית הר. כשמידת הדין מתגברת, חצרות מתרבות, אחת משיגה את חברתה עד שוב שיש רפיון בלימוד התורה. ואז הוא אומר, הנה אמרנו קצת דברי ניחום ועידוד לשנות יגון והנחה אלה שאנו חיים בהם. שעודנו נפח למשחית על ידי חייתו טרף, מלכי שתיים שכמוהם, עוד לא נברו מיום היות אדם על הארץ, נתקיימה בנו במלואה כללת התורה של והיית משוגע עם מרענך אשר תראה, והנו כל הימים דיו והגמים קולמוסים ושמיים וארץ מגילות, וכל בני אדם לבלרים, איך מסויקים לתאר ולספר את גודל שברנו ואסוננו היום, שאין כדוגמתו בכפו ובהחזיר אותו בכל דברי ימי עמנו הגומיים, אין בידי השכל האנושי להשיגו, נעמיד מצבת זיכרון למיליוני נפשות הזכות, לא מצבת אבן, כי מצבת רוח, שדמם נשפח כמיים, יהיה לנו לדם ברית, קודש, עולמי, לשאיפות והמטרות הנשגבות. ובמיוחד, אני קורא גם פה בדילוגים, נקראים יחידי הסגולה יושבים בעולה של תורה להוציא התורה מנרתיקה ולגלות יפה תפרתה ביתר סט וביתר עוז, כי זכות התורה היא חורבן, של ישראל וכל שמלחמתה כבדה יש להעמיק יותר בהלכה. תורה הייתה לנו לעמוד ענן, זאת התורה היא שתעמוד לנו בימי חושך ואפלה. אנחנו רואים שהוא נמצא אחרי חורבן, הוא נמצא בארץ, והוא יושב וכותב תשובות, וזה לא עובר לידו. הוא תלמיד חכם שחש את הציבור.
זה מיד אחרי שהשואה הסתיימה.
זה מדובר מיד אחרי השואה. אם ניקח לדוגמה את הכרך השני שלו, הכרך השני של הציץ אליעזר, שהכרך השני של הציץ אליעזר יצא בשנת השבת, כלומר תשע"ז, שנה לפני תקומת המדינה, וגם שם יש לו כדרכו הקדמה, שיש א' שמדבר על נר השם נשמת אדם, ואני לא אקרא את כל התיאוריה הארוכה שלו על החטא, על התורה ועל ההתמודדות עם החטא, ואז יש גם פה עוד בית. הוא מביא דברי מדרש רבה בבראשית רבה. הנה באר בשדה זו ציון. והנה שלושה עד רצון, אלו שלושה בתי דינים. שלושה בתי דינים היו שם אחד בהר הבית, אחד בפתח הזרה ואחד בלשכת הגזית. כי מן הבאר ההיא, שמשם היו שומעים את הדין, והאבן גדולה זה בית דין הגדול שבלשכת הגזית. ונאספו שם כל האדרים, אלו בתי דינים שבארץ ישראל. וגללו את האבן שמשם היו שומעים את הדין והשיבו את האבן שהיו נוסעים. כך הוא פותח במדרש. ובאות ב' כמו שהוא פתח בזה, הוא חל שני חלקים. המקדש וירושלים קדושתן מפני השכינה ונה פתילה. ועתידים להתקדש בקידוש עולמי בכבוד השם לעולם. זה דברי הרייבד. בציון וירושלים מקום צומת הגידים של גוף הבריאה. משפט התורה הוא סמל התארה והקדושה הנצחית. שכינת אל. כלל עוצם קדושת משפט התורה, ציון המצוינת, תורת המשפט העברי היא מקור קיומה, חד מלכות בית דוד. כך הוא כותב על מסרטט את האופק המלא של קיום התורה, אנחנו מדברים על שנה לפני תקומת המדינה, הוא מסרטט את הכל.
השאלות והתשובות פשוט קשורות גם לנושאים שהוא מדבר עליהם בהקדמה?
חלק מהתשובות, ואז הוא מדבר על השמיכה. מי ייתן? מציון ישועת ישראל בשוב השם שבות עמו להחזיר לנו עטרת השמיכה ליושנה. הוא נמצא בדור שהוא רואה קיבוץ גלויות, והוא לא מתעלם, והוא רואה את האופק. וכך הוא כותב, תרם אחלה את דברי, אני נותן הודעה לשם על העבר שהרגיע אני עד הלום, כפי תפילת מעמקים על העתיד למור. אנה אדוני רחום יכולנו זקני להסתופף בחצרות קודשך, לשבת בדלת דמות של הלכה כל ימי חיי, לחזות בזיו נועם תורתך הקדושה, להבין עם כיסודותיה ורזיה, לבקר בהיכליך היכלי וחדרי התורה, ללמוד וללמד לשמור ולעצות וקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, לער עיני בה ולחדש חידושים בכיוון ברור אמיתתה של ההלכה. יהן האם פי בעת עטיפי, ואם ליבי בעת מחשבי, ואם ידיי בעת מעבדי, ועל אומר דבר שנוהגון כשלא כרצונך. זה היה לפני תקומת המדינה.
ואת זה הוא כותב בגיל 31 בערך.
בערך. הכרך השלישי שלו, הוא יצא, ואני בכוונה הייתי יכול לעבור על כל הכרכים, בתשי"א. כלומר, אנחנו מדברים 3 שנים אחרי הקמת מדינת ישראל. מדובר באדם של היישוב הישן, ושוב יש לו פתח דבר, ובתוך זה הוא כותב, דבר נפל בישראל, בין תקופת הופעת ספרי השני ציץ אליעזר להופעת ספרי השלישי הזה. תמורות וחליפות גדולות עברו על יישובינו בארץ, בפרט, ועל עם ישראל בכלל. במשך תקופה זאת על הגאולה ועל התמורה. ספר זה עברו עליו כל נתובי יסורי התחלת דגאולה, שעברנו פה בארצנו, די הגענו עד הלום, להתחיל לחיות בתור עם בארצו. התחלתי בהדפסתו לפני למעלה 3 שנים, כמה שבועות לפני שאומות העולם הביאו, מתוך הערה עליונה את הכרתם בחלק מזכויותינו להיות בתור עם בארצו. ככה התענה בכל אשר התעניתי בעברנו דרך כל קור הניסיונות הקשים והמרים שנתנסינו במלחמת שחרורנו, ובעיקר במלחמת הימים על ירושלים עיר קודשנו ותפארתנו. כמה מהקונטרסים חידשתי בעצם ימי ההגנה והכיבוש, כשכל פנים קבצו בקונטרסי על מלחמת ההגנה וההתקפה בשבת. הדן מאשר התרחש ממש בעצם הימים האמה. ובקינטרסי על השימוש ברדיו בשבת ויום טוב, שחידשתי וסדרתי בעצם הימים והלילות ההם, כשאפו מעל ראשינו ממש פגזי הזעם של האויב. ישבתי במסתרים עם הרמת ספרייה מסביב, והתעמקתי בתורת החיים של בורא עולם.
וואו.
החוטא חיים לכל חי. וכך יחד עם הפקדת רוחי ביד השם התעזרתי עוז מבטחים, שלא יעזבנו ולא יתשנו למען אשר, למען שמו, למען תורתו. כלום על דתנו קנאה גדולה, ולחצו מלכיהם בשבילם לערער עלינו שטנה ואיבה. צמרמורת עוברת בכל גופים מדי זוכי, אותם התקופות הנוראה של חבלי לדת המדינה, ארץ רעשה וגעשה, מוסדי הרים רגזו, מברד גחלי אש. תראו, תיאור ממש, הוא חי את מלחמת השחרור, כותב תשובות תוך כדי מלחמת השחרור, והוא חי את ההשגחה. אנו תושבי ירושלים בפרט מנותקים היינו, מבלי שום קשר עם הערים האחרות. כך הוא מפרט ומפרט, ואז הוא מספר גם באופן אישי, לא אוכל לצור מרוחים לספר מבחינת הודעה והלל השם חסד הגדול, השגחה הפרטית עליי שראיתי ממש עין בעין ביום 51, שנמצאתי בביתנו שהסמוך לקווי האויב. ופתאום כמעט שגבר האויב פגזיו היומים עפו מכל צד מכל פינה, רבו הצריכות ונקת החללים, והבית נע כולו כנוע צייר מלפני רוח. הייתי במצב שליבי יחיל בקרבי ואימות מוות נפלו עליי. אמרתי, אם אצא החוצה ופגעני החרב האויב, והבית הריק המוות. והנה פתאום שמעתי פקודת מפקד לגדוד ישראל שחנה על יד ביתי לסגת, סימן שאי אפשר כבר להחזיק מעמד בעמדה זאת. את עיקר כיסתה את כל גופי, הוא מדבר פה על המלחמה על ירושלים.
זה תיאור של מה ש... ממש מה שקרה בירושלים.
החלק השלישי למעשה נכתב תוך כדי מלחמת השחרור. עכשיו זה לא רק זה, יש ספר. הלכות מדינה כותב...
מתי הלכות מדינה יצא?
הלכות מדינה יצא ב-1900, בשנת השמיטה תפשין י' ב'. כל הספרים האלה יצאו על ידי מוסד הרב קוק, שעל יד המזרחי העולמי. זה צריך לדעת. תראו מה הוא כותב. דבר שלח השם ביעקב ונפל בישראל, גברו עלינו חסדי השם וזיכנו אחרי אלפי שנות גלות, להחזירנו כבר ראשונה נחלת אבותינו, לחיות חיי עם עצמאי בארצו, ומדיין בחלק מהארץ, ובחסר לנו עוד נזר תפארתנו המקדש מלך, עיר מלוכה, עם תל התלפיות שכל פיות פונים אליו. אילו זכינו להבין למהות משמעות מפני הדורות הגדול הזה, היינו מתגברים במאמצים גדולים לעשות את שלנו יחד עם התקיף שהתחיל לעשות את שלו, להתחיל למלא תעודתנו הנצחית המיועדת לנו מחכה לפדות וישע, להרים נס לגויים את אבוקת האור הגדול שלנו אור סיני לעיר לארץ ולדרים עליה, ולפנינו היה עומד חי חזון הנבואי הגדול של יהיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. הלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר אדוני אל בית אלוהי יעקב ויראינו מדרכיו ונלכה באורחותיו. כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין גויים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות לא יישא גוי אל גאול חרב ולעונדו עוד מלחמה. עכשיו שלדאבוננו עוד לא זכינו להתרומם עם השעה הגדולה ללכת כולנו יחד באור השם. ולא זאת שלא השלחנו את אלילי כספינו ואת אלילי זהבינו שדבקו בנו מכבר. ולהכריז הכרזה נמרצת הסירו את אלוהי הנחר אשר בתוככם. כל הדעות המוקדמות הלקוחות ממקות זרים והתארו והחליפו סמלותיכם בבגדי תפארת של האומה, תתפאר תחת אפר. כך הוא כותב, קנו קינאתי קנאה גדולה למשפטי תורת חיינו, תורת סיני למען שמו הגדול התברך המתגדל והמתקדש, בעשיית משפטי צדק. היא רצון מלפני אבינו שבשמיים, הכל אני קורא בדילוגים. כי במהרה תחזה נהננו בצמחת קרן לדוד עבדו ועריכת נר למשיחו אשר אז תחזור גאותן הרוחנית של ישראל למקומה. ויקוים בנו החזון לעתיד שבישר לנו השם על ידי נביאו הגדול למור. ויצחות הר מגזע ישי וכו' הוא מצטט את נבואת ישעיהו. וכאן בחסד כיסא בזכות שמירת חוקי השם בעולם. זה ספר שהוא עוסק בהלכות מדינה. ספר אב קרס שהרב ולדנברג יושב וכותב הלכות מדינה.
ממש בקום המדינה.
כן, בתפשין י' ב' זה ממש בקור המדינה, והוא למעשה כל הזמן מגיב על ההשגחה האלוקית. אותו דבר במלחמת ששת הימים הוא כתב תשובות על קדושת המקדש וקדושת ירושלים, התפרסמו הרבה מאוד תשובות שלו בתוך השו"ת שלו, ועוד לפני זה היה בכרם ציון התשובות שלו שהתפרסמו.
גם מדבר על חיילי צה"ל אחרי מלחמת ששת הימים.
כן, כן, יש לו תשובה על הנסיעה דרך הר הזיתים שהיה בעיה לכהנים. יש לו הרבה מאוד תשובות. מדובר באדם שהוא היה דיין בבית הדין הגדול, אבל זה לא רק דיין שעסק רק בהלכות הפרטיות. כל התורה עמדה לנגד עיניו. הוא גר ליד שוק מחנה יהודה, שכונה שלא קיימת היום, צמוד לבית החולים שערי צדק, שהיה אז שערי צדק. לכן אנחנו מוצאים גם כן, הרבה מאוד שאלות של התמודדות עם הלכות רפואה שעד אז לא התמודדו בכלל, בגלל הצמידות שלו.
אז הוא היה הכתובת הראשונה לשאלות כן, מיידיות.
נכון, אבל אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים. אחד, ישבתי אצלו בביתו פעם, והוא כל הזמן אומר לי, הרב, הרב, הרב. שאלתי אותו, מי זה הרב? הוא אומר לי, מה, אתה לא יודע? זה הרב קוק. והוא מספר לי סיפור, וכולו נהיה אדום כאילו התרחש באותו רגע. שבזמן שנפטר מרן החפץ חיים, עשו לו הספד גדול במאה שערים. והזמינו את הרב קוק להספיד, והקנאים הפריעו לרב קוק. ואז הוא מתאר לי את זה, פחדתי שיקרה לו משהו. כולו היה אדום, ואומר לי שהרב אמר ככה, מקובלנו מהארי הקדוש שיש שני צינורות מן השמיים. צינור של תורה וצינור של כבוד התורה. מקום שאין כבוד התורה, אין תורה. עוד נקודה אחת לפני שנמשיך. מדובר בתלמיד חכם עצום, שהתנהג בפשטות, הלך לבד ברחוב, שרצית לדבר איתו, יכולת לפגוש אותו ברחוב ולדבר איתו, יכולת לדפוק על הדלת ולדבר איתו. לא היה שום מרחק. זה מגדולי ירושלים שהסתובב ללא שום מרחק. זו עוד נקודה שצריך להבין את ההנהגה של הענבה. אני ביקשתי ממנו שיהיה סנדק של אחד מהבנים שלי. ושלחתי עם אחי סכום כסף בבוקר, שיזמין מונית, ויקח אותו מביתו לשער חסד, מאזור שוק מחנה יהודה לשער חסד. הוא יצא החוצה, הוא אומר, אוויר של ירושלים לא טוב, נלך ברגל, לא הסכים להזמין מונית. טוב, אחרי הברית אני אמרתי, למישהו, תערוב לו ותיקח אותו. הוא זרק אותו מכל המדרגות, אמר, יש לי רגליים, היה כבר בן 75 אם לא יותר, והלך. ההנהגה של פשטות, הנהגה שאין בה שום דבר, הנהגה של סקרנות בתורה שאי אפשר לתאר. יום חמישי באחת השנים הגעתי אליו ומסרתי לו חוברת שהדפסנו חידושים שלי על השמיטה. יום ראשון שוב ביקרתי אותו, הוא אומר לי, עברתי על כל החוברת, אבל יש שם ספר אחד שאני לא מכיר אותו, תגיד לי, מי זה הספר הזה? סך הכל בחור צעיר מגיע אליו ומביא לו חוברת, והוא ישר עובר עליה מההתחלה ועד הסוף. ויש ספר אחד שהוא לא מכיר, אז הוא מוטרד שהוא לא מכיר את הספר הזה.
וואו.
אתם מבינים על מה מדובר? פעם אחת הוריתי הוראה בהלכות תומה וטהרה ולא ישנתי כל הלילה. ולמחרת ראיתי את הרב ולדנברג ברחוב בן יהודה בירושלים. אמרתי לו, הרב, תשמע, לא ישנתי כל הלילה כי איתרתי איזה משהו שאני לא בטוח שהוא מותר. האם הרב מוכן לבוא איתי לקונדיטוריה? אני אראה לו צבע של עוגה שדומה, שזהה לצבע שאיתרתי, והרב יאמר לי אם עשיתי בסדר. ולקחתי אותו לקונדיטוריה, עמדנו בחלון של הקונדיטוריה, הראיתי לו, והוא צעק עליי, טוב עשית, טוב עשית, יש לו אכן תשובה בשו"ת ציץ אליעזר על מראי חום, ו... אבל היכולת לדבר איתו בלי שום מרחק, יכולת מדהימה, עם ענווה מדהימה, בכל קנה מידה. פעם אחת לקחתי אותו לאיזו חתונה, ברכב שלא שלי, והאמת שאני לא ידעתי לנהוג כל כך טוב, ומכיוון שהייתי שקוע בדיבור איתו, בדיבורי תורה, אז נהגתי מאוד מאוד לא טוב. אז בדרך הוא אומר לי, אני חושב שאם הרב אברמסקי היה במקומי, הוא היה עוצר ויורד, ולא ממשיך לנסוע איתך. המשכנו עד החתונה, החתונה הייתה באורה בירושלים, ומי שסידר שם את החופה, זה היה מורי ורבי הרב ליכטנשטיין. אז הרב ליכטנשטיין ניגש אליו, זה היה אחרי שהוא עלה לארץ, להציג את עצמו, שהוא בא מחוץ לארץ, הוא חתנו של הרב סולובייצ'יק, והם דיברו. ראיתי שהם מדברים, אז ניגשתי אליהם, הוא שאל אותי איפה למדתי. אז אמרתי לו, אצלו אני לומד 6 שנים. אז הרב ולדנברג אומר לי, 6 שנים יעבוד, בשביעית יצא חופשי. ואז הרב ולדנברג אומר לרב ליכטנשטיין, כל הדרך שנסעתי איתו, אני ממש הסתפקתי, אם מותר לתלמיד חכם להיות נהג מונית. תנסו להבין, זה ראש של אדם שהעולם שלו זה עולם של הלכה. אז הוא רואה שאני נוהג לא טוב, אז הוא אומר, האם אדם ששקוע בלימוד יכול להיות נהג מונית? עונה לו מורי ורבי רב ליכטנשטיין, אני לא מבין. יש עיון ויש גרסה, מה הבעיה? ואז הרב ולדנברג אומר לו בחילו רדע, כן, כן, אבל הוא עוסק בעיון בנהיגה. ככה הוא עוסק. אבל זה גדולי ירושלים ששקעו ברמח איברים ושסה גידים בהלכה, וחיו את כור ההיתוך של התורה של משה רבינו, עם תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אבל היו קשובים להשגחה האלוקית. קשובים לשואה הנורא, קשובים להקמת המדינה והתקופה של המתח הגדול של מלחמת השחרור הארוכה, קשובים למלחמות של ישראל, קשובים למה שקרה במלחמת ששת הימים, וכל תורתם היא מתוך יחס להשגחה האלוקית, ולא מתוך ניתוק להשגחה האלוקית.
מספרים עליו שהוא גם מבין ממש בטכנולוגיה.
מכיוון שהוא היה ליד בית חולים שערי צדק, היו מקושרים אליו הרבה מאנשי המדע שבאו לשאול אותו שאלות. וצריך לדעת שבאותה תקופה עולם ההלכה והרפואה לא היה מפותח. ולכן צריך לדעת שגם אם היום יש דברים שאנחנו חולקים על פסקים מסוימים של הרב ולדנברג, מי שזה יגרום לו זלזול הוא לא מבין מה המשמעות של להיות הראשון שמתמודד עם כל השאלות האלה בהלכה. שזו התמודדות מאוד מאוד גדולה להיות הראשון שמתמודד עם, ה, עם, עם, עם ההלכה. וחושב שזה דבר גדול שגדלים גדולים בענווה, בענווה גדולה, ולא בכיתתיות, וחשים את ההשגחה האלוקית, יודעים להודות לקדוש ברוך הוא, יודעים להתפלל לקדוש ברוך הוא, הם באמת יונקים מתורת משה, אבל הם חיים את הזמן.
אני אשאל אותך עכשיו את השאלה שאני שואל את כל האורחים שלי, אם הרב ולדנברג היה חי עכשיו, מה היית שואל אותו, מה היית אומר לו?
אם הרב ולדנברג היה חי עכשיו, קודם כל, הוא היה מתמודד עם הרבה מאוד שאלות מודרניות שקיימות היום, בענייני חשמל, בענייני חיישנים, בענייני רפואה, ובד ובד אני בטוח שהוא היה גם מתפלל על מצב עם ישראל, איך לדאוג שעם ישראל כולו יגיע לאופק הגדול של נבואות אחרית הימים, שהם היו באופק שלו. ולדנברג חי את האופק של נבואות אחרית הימים גם בתקופות קשות יותר. ואני מעריך שהוא היה מתמודד עם הדברים.
זאת השם. תודה רבה שבאת הרב, למרות שלא רצית.
מקווה שנגענו קצת בגדלותו.
תודה.
קצת טוב.
אז מה ראינו? ראינו שהרב ולדנברג היה תלמיד חכם עצום שעסק בעומקה של הלכה, אך זה לא מנע ממנו להרגיש חלק מהעם היהודי השב לארצו, שעוברים עליו אירועים ומשברים. הוא התייחס בהקדמותיו לטלטלות שהעם עובר, וציפה והתפלל להגיע לגאולה ולאחרית הימים. ראינו רב שהיה פוסק הלכה פורץ דרך בתחומים כמו רפואה ומדינה, ושמענו עליו סיפורים ממקור ראשון. וזה היה יורצייט. פרקים חדשים של יורצייט יעלו במהלך השנה, בכל פעם בסמוך ליום פטירה של דמות. ניתן למצוא את הפודקאסט, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. את הפרטים איך אפשר לפנות עלינו תמצאו בתיאור הפרק. נהנתם? נשמח מאוד שתספרו עלינו לחברים או קרובי משפחה. אם תוכלו לדרג אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, זה בכלל יכול לעזור לנו לגדול ולהתפתח. אני שמוליק סמואל, תודה רבה לצוות המדיה של הישיבה, וללחנן צוריאל בפרט על הגרפיקה. תודה לאלעד שדות, המפיק הראשי שלנו, ותודה רבה לכם המאזינים. שיהיה לכם המשך יום נהדר, נתראה ביורצייט הבא.